אני עידן זרמן.
ואני ארז רונן.
ואני ניקול ויינשטוק.
ואנחנו הפודקאסט צופים ונכונים, בו אנחנו צופים ב-The Last of Us ומדברים עליה. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השלישי של הסדרה, שנקרא Long Long Time, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, ניקול תתמצת את כל מה שקרה בו לא כזה Long Long Time, אלא רק בדקה אחת. ניקול, את מוכנה?
לא, אבל אין לי ברירה.
אוקיי. זה הפעם הראשונה שלך, את מתרגשת?
מאוד, מאוד, אני לחוצה, אבל השאלה היא אם אתם מוכנים.
אנחנו מוכנים, נולדנו מוכנים, אז יאללה.
יאללה, הרפתקותיהם של אלי וג'ול ממשיכות לאחר מותה בטרם עת של טס. הצמד הלא כל כך חברותי שלנו עושה את מסעו לדוד ביל ועוצר בתחנת דלק באמצע הדרך בשביל לתדלק, למה לא? הם ממשיכים לדוד ביל ומנהלים שיחת חולין, בה ג'ול מספר לנו על מקור המגפה, ספוילר קמחים, והם נתקלים בקבר אחים, וכמובן שזה מוביל אותנו לפלשבק השבועי שנמשך הפעם לאורך כל הפרק ומספר לנו ציפור האהבה הכי טוב שראינו על המסך עד כה. ביל, שהיה מוכן לפוקליסה לפני כל אחד אחר, חיכה שהעיר תתרוקן ואז יצא לפזוז ולמלכד את כל הסביבה שלו נגד הפטריות, וחי את חייו בבדידות עד שיום אחד בהיר, בחור בשם פרנק נופל לאחת המלכודות שלו. ביל משחרר את פרנק, הם אוכלים ארוחת ערב רומנטית ביחד, and the rest is history. הפרק לוקח אותנו לאורך סיפור האהבה שלהם שנמשך מעל עשור, ונגמר בהתאבדות משותפת לאחר שפרנק לוקה במחלה סופנית ומחליט לקטול את חייו. כשג'ול ואלי מגיעים, ביל ופרנק כבר לא איתנו יותר, והדבר היחידי שנשאר מהם הוא מכתב מאוד מאוד אישי עבור ג'ול, ובטרי על הרכב. והם נוסעים ביחד לחפש את הפיירפלייז ואת טומי. די אנד.
אוקיי. אז שנעבור לדבר על פרק?
פרק שמח, בסך הכל.
פרק שמח, כן. אני חושב שקשה מאוד לחיות באינטרנט בלי לקרוא את הררי הסופרלטיבים על הפרק הזה, וכאילו זה היה, ספוילר אני חושב לפינת טופ 3, בהפרש ניכר הפרק הכי טוב של הסדרה עד עכשיו, וזה יכול, יתמי אור מינות, להיות קשור לזה, שזה גם הפרק שלקח הכי הרבה, אני חושב, חופש יצירתי ביחס למשחק. אנחנו אמרנו שלא נדבר על המשחק המון בחלק הזה של הפרק, אבל פשוט חייבים להגיד, כל מה שאתם רואים בפרק הזה לא היה במשחק.
נכון.
במשחק מגיעים לעיר של ביל בשביל לקבל ממנו בטריה לרכב, נלחמים ביחד עם ביל נגד זומבים, יש קצת הקטע עם מלכודות של ביל וכאלה, ואיפשהו בדרך מוצאים רמז לגבי ההיסטוריה שלו עם פרנק, וזה אחרי שפרנק ניסה לברוח מהעיר ולמות. זה כאילו, בגדול. כן, אז זה כאילו מה שיש במשחק. בסדרה יש את אחד מהסיפורי אהבה הכי טובים שראינו בטלוויזיה מזה אי פעם בערך.
אבל אני רוצה לדבר קצת קודם גם על מה שקרה לפני, כי היה קצת לפני קודם, והיה קצת את האימפקט של המוות של טס. אז אני רוצה להגיד שזה היה קטע ככה איזה רבע שעה ראשונה של הפרק. קודם כל, הסדרה הזאת בינתיים מאוד מאוד אוהבת לתת שוטים ראשונים מאוד סמליים, אז השוט הראשון כאן זה היד העדיין מדממת של ג'ול, מדממת מהמכות מוות שהוא נתן לחייל הזה, אוספת חלוקי נחל מנחל מהמים בשביל לבנות כזה גלעד קטן זיכרון לטס, כמו המיני גיים במשחק Ghost of the Tsushima, שזה משחק אחר לפלייסטיישן, זה קרוס אובר מאוד יפה. אז כן, סמליות, מים, לידה מחדש, ומוות, וזיכרון, והאלימות הזאת, הצורה של ג'ול שעדיין נמצאת מתחת למים ומתחת לשטח, זה היה יפה. ואני רוצה להגיד, דבר שני שניכר בסצנות האלה, זה שיש קצת מעבר הילוך מבחינת המצב הרגשי של הדמויות, של ג'ול ושל אלי. ג'ול הרבה פחות כועס, גם על המצב כולו וגם על אלי. הוא יותר עצוב, אבל הוא יותר מקבל את המצב, וגם אלי קצת פחות בשוק. וקצת יותר מעיזה גם מול ג'ול וגם מול הסטוקר במרטף הזה שהיא הורגת בפרץ זעם כזה, ואז היא גם מוצאת לה חבילת טמפונים, וכמו שכתבתי לי בהערות, זו בטח מטאפורה להתבגרות או משהו כזה. זה היה סצנות קצרות שנראה כאילו לא קרה בהן כלום, אבל אני חושב שקרה בהן דווקא די הרבה מהבחינה הזאת.
אני יכולה להוסיף משהו? אז אנחנו כאילו מדברים קצת כאן על אלי וג'ול, וכאילו שהוא פחות, שהוא קצת יותר, אפשר לומר שהוא מתרכך, אבל לא באמת.
זהו, אני לא חושב. אני גם, כשארז אמר שהוא פחות כועס, אני חושב שכן, שבסוף הפרק קורה המעבר הזה, ואנחנו נדבר גם על הסוף בנפרד, אבל אני דווקא הרגשתי המון אנטגוניזם ממנו כלפיה.
כן, אבל מה שרציתי להוסיף, זה שיש מלא דברים קטנים שקורים, גם במיוחד בצן הראשונה, במערכה הראשונה, כי שם מופיעים, שמאוד עדינים, אבל הם מראים איזשהו אכפתיות, שהיא אינסטינקט הבאי, שאני ממש אהבתי. גם בסוף הפרק וגם בהתחלה, שלמשל כשרואים שג'ול מגיע לאלי והיא יושבת מתחת לעץ, היא עם הג'קט שלו עליה, והיא שואלת אותו אם הוא רוצה אותו בחזרה, שזה אומר שכאילו היה לה קר והוא נתן לה את הג'קט שלו, וגם אז הוא זורק לה את האוכל, זה קצת יותר in your face, ובסוף גם שהם הוא חוגר לה את החגורת בטיחות, ומבחינתי זה הדברים הקטנים האלה שהם מכניסים, שאתה לא אומרים לך את זה בפנים, כאילו ישר, אבל עדיין זה מראה איזשהו שינוי בהתנהגות שלו, ולא רק השינוי, אבל גם זה שאנחנו מזכירים לנו שזה אב, כאילו הוא היה אבא של מישהי, כן? ואני מאוד אהבתי את זה, וזהו.
אז זה של החגורת בטיחות, זה אומנם בסוף, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את זה, כי בכמה נקודות מראים לנו איך אלי לא מכירה את העולם שאנחנו חיים בו. בפרק קודם היה את זה קצת עם אני לא יודעת לשחות, אבל כאילו איפה אתה מצפה שאני יודעת לשחות, אבל בפרק הזה היה את זה בכמה הזדמנויות, היה שהיא רואה מטוס בפעם הראשונה, מטוס מרוסק על הרצפה, ונמלט פליאה לגבי זה, כאילו, אתה עפת בשמיים, וג'ול כזה, כן, במושב צפוף, ושילמתי $12 על סנדוויץ', כן, אבל אתה עפת בשמיים. וכן, וגם בסוף, שכאילו נכנסת, והוא אומר לה לחגור חגורה, והיא מסתכלת מסביב בחוסר הבנה, וכן, ונופל הסימון כזה, אוקיי, היא אף פעם לא הייתה בתוך מכונית בעבר, אז זה רגעים מאוד יפים של בניית עולם, אני רוצה להגיד.
אני רוצה רק להוסיף לתגובה למה שעידן אמר מקודם, על השינוי רגשות וכו. אז בגדול אני לא התכוונתי שג'ול מתחיל מאוד לאהוב את אלי עדיין, אולי לאט לאט להתרכך, אבל אני חושב שהוא פחות כועס. פחות כועס עליה, פחות כועס על הסיטואציה, כשהיא אומרת לו את הדבר הנפלא בהתחלה, כי היא מתחילה להגיד לו, אני רוצה להגיד לך על טס, ועל ג'ול אומר לה, אל תגידי שאת מצטערת. אז היא אמרה, לא התכוונתי להגיד את זה, התכוונתי להגיד שזה לא באשמתי, אתה בחרת לקחת אותי כמטען, וזה כאילו עליכם, אל תאשים אותי במה שהוא לא אשמתי, וג'ול מסתכל עליה, ואין לו מה לענות על זה, ורואים שהוא מתחיל לכבד אותה, אני חושב שם.
נכון.
כן, אני חשבתי, אני לא יודע, בלי זה עדיין מרגיש כאילו, זה עדיין, הוא עדיין לא מתחיל את התהליך, זה מרגיש עדיין כאילו, אוקיי, יש לו, הוא כן מגונן עליה באיזושהי צורה, אבל אני עדיין מרגיש כאילו זה קורה רק בהמשך. אבל אוקיי, בסדר, הנקודה שבה הלב שלו בדיוק נמס היא פחות עקרונית, אני חושב.
אני דווקא מסכימה, אמר, אז אני לא חושבת שזה יותר עניין של כבוד, ואני חושבת שפשוט מבין שאלי היא כן ילדה קטנה, אבל היא קצת יותר קשוחה ממה שהוא רגיל אליו.
אוקיי. כשמתקרבים למתחם של ביל, אנחנו מקבלים פלשבק ל-2003, לפריצה של המגפה, ולבחור מאוד מאוד פרנואיד בשם ביל. בהתחלה זה נראה כאילו זה, בסך הכל מראים לנו משהו שג'ול סיפר לאלי עליו, לגבי שוב איך שהרגו אנשים חפים פשע, פשוט כאילו היה מקום באזורי בידוד, אבל אז זה מתחבר לבחור בשם ביל, שיושב בבונקר האפוקליפטי שלו בבית, ומסתכל במצלמות וידאו על החיילים בחוץ שאוספים את האנשים, ודואג להתחבא שאף אחד לא ימצא אותו.
הוא הבחור מקלוברפילד ליין, רק הרבה יותר סימפטי. אבל חמוד.
אבל חמוד, זהו. ואז בשנייה שפורץ אפוקליפסה, בניגוד לבחור מקלוברפילד ליין, אז הוא יוצא החוצה ובוזז את כל החנות באזור בשביל לאסוף את הציוד שלו. ניכר, אני מאוד אוהב עד כמה שהוא התכונן כל החיים שלו לרגע הזה. זה כן, זה מאוד הווייב של מישהו שפחד שסוף העולם הולך להגיע כל שנייה, ופשוט היה מוכן, ואז שזה קורה, הוא לא מופתע מזה.
זה יותר מזה, הוא היה ממש מרוצה, כאילו. הוא היה די שמח לצאת ולהתחיל לאסוף את הדלק.
הוא מציין בסוף הפרק שהוא שמח שהאפוקליפסה קרתה, כי הוא שונא אנשים. אני איתך ביל.
וכשהוא בוזז את ההום סנטר או מה שזה לא יהיה, אז בשלב מסוים נופל החשמל, אז הוא כזה, זה קרה מהר יותר משציפיתי. אז כן, הוא מיד מתחיל לעבוד, בוזז את כל החנויות, מכין את כל השכונה בעצם, בשביל להגן על עצמו, בונה מלכודות, בונה מצלמות מעקב. מה שמאוד יפה זה שאני חושב הוא גם דואג לעצמו לרמת חיים מאוד גבוהה. גנרטור שיספק לו חשמל, אנחנו לומדים בהמשך שגם דואג לעשות מערכת חימום מים בבית, שהוא הבאדם היחיד ברדיוס של כמה עשרות קילומטרים שיש לו מקלחת חמה, אוכל שהוא יכול, הוא מגדל בעלי חיים שהוא יכול לכך לבשל ולהכין מהם ארוחות מאוד מאוד מורכבות, נגיד זה ככה, ויין, כן, הוא...
כן, הוא גם פודי.
כן, הוא בקיצור מאוד דאג שלא רק שהוא יסרוד את האפוקליפסה, הוא יסרוד את זה בסטייל, אבל לבד, ואז בחור בשם פרנק מתגלגל לידיים שלו, לבור שלו.
כן, למה לא נופלים בחורים כמו פרנק כל הזמן? Am I right?
אני חושב שלבחורים כמו פרנק אין סיבה בדרך כלל להגיע למקום הזה, אלא אם כן הם רוצים לשדוד את ביל, נראה לי.
אז אני חושבת שאחד הדברים שקודם כל, כאילו, מרגע זה, כאילו, לא היה לנו מושג מה הולך לקרות, בוא נגיד ככה. כאילו, אבל ידענו שהם הולכים להיות ביחד, אבל אני הייתי בטוחה שזה הולך בכיוון כלשהו, זה הלך לכיוון אחר לגמרי. אז כן, אז פרנק נופל לתוך הבור, מהרגע הזה אנחנו מגיעים למחולל, רגע שמשנה את הכל, שהם בחור כמו ביל, זה לא נראה כאילו יציל מישהו, נכון? אבל אז הוא מציל אותו, ואפילו הוא מבשל לו ארוחת ערב, ומתחילים לבנות את הקשר, וזה היה שם פשוט, כאילו, אתם מביאים את ניק אופרמן, נכון? וכולנו רגילים לראות אותו בתור השחקן מפארקס אנד רקס, בפרצוף המאוד כזה סטויק, או זועף אפילו, והוא היה מאוד עדין, למרות שהיה לו עדיין את הגרפנסו, הוא היה כל כך עדין שם, וזה פשוט משחק מדהים, כאילו המשחק שלהם היה מדהים.
הסצנה של הארוחת ערב הראשונה שלהם, אחרי שהוא משחרר אותו מהבור, ופרנק ככה מצליח לשכנע את ביל לבשל אותו, עשתה לי וייבים מאוד מאוד חזקים ליפה והחיה. יש ממש שוט שביל עדיין יושב כפוף, מאוד מאוד כזה, עם כזה עקמת בגב, ומאוד מאוד מכונס בעצמו, ופרנק כמובן יותר פתוח ויותר מוחצן, וזה מה שהפרק הזה היה. הפרק הזה היה היפה והחיה גרסת Last of Us. כן, הסיפור האהבה שלהם היה בנוי מאוד יפה, והם המשיכו כזה לבנות אותו לאט, ולהראות פרקים קצרים פחות מ-20 שנה, מהכמה שנים, 15 שנה בערך, שהם היו ביחד.
אני חייב להגיד, עוד בקטע שביל מכוון עליו עדיין רווה כשפרנק בתוך הבור, אז התגובה של גלית שראתה איתי באחדי זה היה, יהיו הלוואי שהם יהיו זוג. עכשיו, אתה יודע, אני ידעתי שלשם זה הולך. גם ראי את הרמזים לפני זה שהם מתייחסים אליהם כל הזמן בתור ביל ופרנק. ידעתי שפרנק לא פשוט עוזב את המקום. אבל זה נראה כל כך farfetched. ויותר מאוחר, ברגע שהארוחה מסתיימת, אז היא עושה כזה, אוקיי, נו, ועכשיו שפרנק בתמורה לארוחה שהוא ישיר לו שיר. עכשיו גם, ולי גם בתור מי שיודע לאן זה הולך, אני כזה, אוקיי, מה, מאיפה, כאילו, מה הסיכוי שזה יקרה? כן, ושני אחרי זה הוא מתיישב על הפסנתר ומנגן לו שיר, וזה היה רגע כל כך יפה ומפתיע ויפה.
He's going to do more than that. האמת אבל, וזה בטח המוח הקודר והמרושע שלי, אפילו שידעתי מה הולך לקרות, איפשהו היה לי גם קצת כזה וייבים של סרט אימה. שאתה מציל מישהו, אולי זה בגלל קלוברפילד ליין, שאתה מציל מישהו ואתה לא באמת יודע כאילו מי הבן אדם ההוא, והוא כאילו, ופרנק כמו שאמרת הוא נורא נורא פתוח ובזיז וביל נורא מופנם והטיפוס הסגור, ואולי הוא ירצח אותך בשביל, אתה יודע, בשביל הראשנס או משהו. אבל כמובן שזה לא הולך לשם.
אבל אני חושב שמה שאפה גם באיך שהסיפור האהבה הזה נבנה זה שזה מרגיש כאילו הוא צמח למרות שזה מה שקורה ברקע. למרות שאוקיי, פרנק לא הייתה לו ברירה לבטוח בביל כי הוא רצה אוכל פריטי מאץ', אבל ביל לא מפסיק להיות חשדן גם כלפי פרנק בהתחלה, אבל גם אחרי שאפילו שמתחיל לבצר הקשר בינו לבין פרנק, אז הוא עדיין חשדן ודואג לגבי הכל. ואנחנו רואים את זה בכל האינטראקציות שיש להם עם אנשים אחרים, גם טובים וגם רעים בהמשך הפרק. הוא נשאר אותו ביל כל הזמן, ועדיין הוא מצליח לבנות את החיבור הזה עם פרנק. מכאן יש לנו מעין מעבר זריז על כל מיני תחנות במשך החיים שלהם, מה נקרא לזה, הריב הראשון שלהם, הפעם הראשונה שפושטים מנסים לגנוב אוכל וציוד מביל, אתם יודעים, תחנות בקשר של כל זוג. אני חושב שאנחנו יכולים לעבור יחסית זריז על הכל, זה באמת, אפשר לסכם את זה בסיפור אהבה שנבנה מאוד מאוד יפה. כן, יש נקודה שמתחברת למה שאנחנו מכירים עד עכשיו, שזאת הנקודה שבה הם בעצם מערכים לראשונה את ג'ול וטס. השני האנשים האלה, השני מבריחים האלה שנמצאים באזור בשליטה צבאית, ואולי יכולים לעזור אחד לשני.
כן, זו הייתה המכה הראשונה בבטן שהפרק נתן לי, שהוא הראה את טס ואת ג'ול ביחד אחרי הפרק הקודם, ואמרתי, אני מבין למה עשיתם את זה, אבל not cool, not cool.
כן, אבל אני חושב שזה גם חשוב בשביל הסיום של הפרק שאנחנו נדבר עליו.
מאוד חשוב.
וכן, וגם כאן אנחנו רואים בעצם את היחס של ביל לאנשים, שלא מפסיק לכוון, לא מפסיק לרגע לכוון אקדח על ג'ול, עד שג'ול קול זימונית, לעומת פרנק שכבר חולק עם טס מתכונים 4 שניות אחרי שהם נפגשו, וקופצים המון המון קדימה עד ל-20 שנה אחרי תחילת אפוקליפסה, שזה בערך הנקודה שבה אנחנו נמצאים עם ג'ול ואלי כרגע, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, מתי זה קרה, ואת הפרטים המדויקים, אבל רואים את פרנק מאוד מאוד חולה, כנראה סרטן, ומחליט להתאבד. וביל, בתור הטיפוס הרומנטיקן, שהוא מחליט להתאבד ביחד איתו, שזה קורה.
כן.
רומנטי. היו כמה בתחנות, היו כמה היפוכים יפים, במי חזק ומי מוביל פיזית את הקשר. בהתחלה כמובן ביל, הוא הגבר גבר, והוא מוביל, ואז אנחנו רואים את ביל נורא כשמגיעים הריידרס, ואז אנחנו גם רואים פתאום את פרנק עושה רושם שהוא היה רופא לפני האפוקליפסה, או אח, הוא מטפל בו מאוד מאוד מוצלח, ופתאום אנחנו רואים שאוקיי, גם לא יש לתרום. אחרי זה אנחנו רואים סצנה שביל כבר מתחיל יותר להזדקן, ואנחנו אומרים אוקיי. ואז בסוף שפרנק הוא חולה, וביל הוא זה שצריך לשרוד אותו, למרות שגם הוא כבר זקן וקשה לו. זה הכניס הרבה מאוד עומק, אני חושב, לדפיקשן הזה של הקשר שלהם.
אז זהו, אני לא חושב שיש לי יותר מדי מה להגיד על הספציפית, על הנקודה של, של ההתאבדות. זה פשוט, זה רגעים דרמטיים מאוד מאוד יפים.
בוא נגיד שזה לא מובן מאליו לתת לכל בן אדם שלא לדבר על זוג אוהבים סוף טוב בעולם הזה.
זה גם ההבדל העיקרי, כאילו כן, בסופו של דבר ההבדל הכי גדול מהמשחק זה שבאמת אין משהו רע בסיפור שלהם. כלומר, אוקיי, הם מתים בסוף, אבל האמיתים אחרי 16 שנים של חיים משותפים, מאושרים רוב הזמן, בלב של אפוקליפסת זומבים, זה כאילו, זה לא הסיפור הסטנדרטי. ואני חושב שאחד מטוב שהכי כדאי להגיד, ניקול אמרה בפרק הראשון, או בפרק ההקדמה שלנו, אני לא זוכר בדיוק מתי אמרת את זה, שניל דרוקמן, היוצר של המשחקים, וגם מי שמפיק ומביים את הסדרה, אמר על המשחקים בגדול, שהמשחק הראשון עוסק באהבה, והמשחק השני עוסק בשנאה, ואנחנו לא לגמרי מסכימים עם זה, אבל בסדר. הנקודה היא שלמרות שזה שינוי מאוד מאוד גדול, שנראה לי שיותר מתיישב עם מה שהוא רצה שדה לסטובס יגיד מלכתחילה. כי אוקיי, הוא יכול להגיד שהמשחק הראשון עוסק באהבה כמה שהוא רוצה, אבל אין הרבה סיפורים של אהבה במשחק הראשון. יש כל מיני סיפורים של אהבה שמתחילה ואז נגמרת בצורה מזעזעת. קראתי גם קצת רעיונות וזה שהם שמו את הסיפור הזה שם בשביל כאילו לתת לג'ול תחושה של מה הוא יכול שיהיה לו, מה שווה לו להילחם, וזה מרגיש, זה מרגיש כל כך שייך, זה ממש כאילו אוקיי, למה זה לא היה גם במקורי ככה?
כן, בהחלט. אני רוצה להגיד שהרבה, גם אנחנו מקליטים את הפרק יומיים אחרי שהפרק שודר, אז קראנו באינטרנט הרבה דעות, והיו הרבה השתפחויות, אבל היה גם הרבה אנשים ששמעתי שאמרו את זה היה לא קשור לסיפור, זה לא קידם את הסיפור, ואני לא מסכים. אני לא מסכים משתי סיבות. סיבה אחת אני אגיד רק אחרי המוזיקת סיום, אבל הסיבה הראשונה, הסיבה השנייה היא שבאמת כל הסיפור הזה שהוצג של ביל ופרנק, אפשר להסתכל עליו רק כאוקיי, הוא בונה קצת את העולם ומרחיב אותו, אבל גם, כמו שהסתכלתי בפרק הראשון על ההקדמה עם שרה, וניסיתי לנסות להבין מה היא אומרת לנו על ג'ול, אז גם כאן הסיפור הזה אומר משהו על ג'ול, ועל ג'ול ואלי, וביל שדי אומר, כותב בסוף לג'ול במכתב שאנחנו אותו סוג של בן אדם, השכיל להשתנות קצת, הוא פגש את פרנק, את החצי השני שלו, את הדמות שהוא היה צריך להגן עליה, אבל הדמות הזאת קצת פתחה לו את הרגשות ועזרה לו להשתנות קצת יותר, ואני חושב שזה מה שנתן לו את הסוף הטוב, ובאמת זה מה שמעניין עכשיו לראות מול אלי גם. אם אלי תהיה לג'ול מה שפרנק היה לביל, כי אלי אנחנו כבר רואים שהיא לא פרנק, היא יש בה צד הרבה יותר אפל ממה שראינו לפרנק, ויש לה הרבה מאוד כעס שם, אז אני חושב שמהבחינה הזאת, של לשים את הקשר של ג'ול ואלי בפוינט אוף ויו קצת אחר, הסיפור הזה היה מאוד מאוד חשוב.
כדאי להגיד אגב, בשביל עוד טוויסט יפה על זה, שכן, אנחנו רואים שביל בעצם משאיר מכתב לג'ול ואומר לו, מדבר על השינוי שאתה תיארת עכשיו, רק שהוא מתאר את זה לגבי ג'ול וטס. ביל הרי לא יודע שאלי קיימת.
כן, זה אגרוף בבטן שני של הפרק. וואו, זה היה אכזרי. כאילו שהוא קרא את המכתב, ושזה מגיע למקום של תשמור על טס, וואו, אנחנו
אלי מקריאה לו את המכתב, ואז כשמגיע תשמור על, ואז היא עוצרת. כאילו.
כן. כן, שהיא קצת הייתה צריכה לראות את זה בה, צריך להגיד, אבל בסדר. אני גם רוצה להגיד שבאופן כללי, מכל הקטע שהתחלנו לראות את פרנק חולה, עד הסוף, כמעט הסוף, עד אחרי שכבר הם התקלחו, ואלי בנפרד כמובן, בכיתי לחלוטין, כאילו פול און דמעות ויבבות, כאילו זה כל כך היה עשוי, זה היה מרגש. ואני אוהב שטלוויזיה מרגשת אותי.
אז נהננו. זה היה טוב. זה היה יפהפה. אני רוצה כזה ממש נראה לי דברים קטנים לפני שנעבור לפינות. יש לנו בסוף איזה כזה, מעבר להקרא של המכתב, יש לנו כרצף, רצף כזה של סצנות של אנחנו אוספים קודי ציוד שהושאיר לנו, אנחנו עושים מקלחת חמה לראשונה מזה מי יודע כמה זמן. אלי מחליפה לחולצה אדומה שהיא לובשת רוב המשחק, אני חושב, שזה גם היה איזושהי סמליות יפה מבחינתי. וגונבת לביל אקדח.
טם טם טם.
עכשיו, אנחנו רואים נקודה שחוזרת על עצמה כל הזמן, מאז הפרק השני, מאז שבעצם אני התחילה ללכת איתם, היא כל הזמן רוצה להחזיק נשק, וג'ול וטס, ואז רק ג'ול, מסרבים כל הזמן. היא לוקחת אקדח ומסתירה את זה מג'ול. אני לא זוכר שלקחו זווית כזאת עם המשחק, אבל רק מבחינת, אתם יודעים, לקרוא רמזים של תסריטאים, אקדח שורה במערכה הראשונה וכל זה, אקדח שמישהו מכניס לתיק במערכה הראשונה, יקרה עם זה משהו רע. אני לא יודע למה ג'ול לא רצה שהיא... אני בסדר, אני קצת יודע. יש לי חשדות לגבי למה ג'ול לא רצה שהיא תחזיק נשק, אבל אני חושב שזה לא בהכרח קשור למה שהולך לקרות מזה שהיא עכשיו מחזיקה אקדח וג'ול לא יודע את זה. אני פשוט תוהה מה זה יהיה.
אני גם רוצה להגיד שבחלק מהסצנות האלה, אז רואים את אלי מנסה לתקן כזה אורלוגין, כזה שעון גדול, באחד מהחדרים שם בבית של ביל, מתחילה לסובב את המחוגים, אבל אז שובר את המחוגים, ושעונים, ג'ול ואלי, אלי מנסה לתקן את השעון.
סימבולי.
יפ.
תודה, כן. תודה על העדינות, על העדינות המטאפורות פה. אתם יודעים מה אומרים? גם שעון שבור מעביר פעם בפרק לפינות.
אז יאללה, כן. בואו נעבור לפינות. זה היה פרק נהדר, אבל בכל זאת אני רוצה שעכשיו תחשבו ביניכם לבין עצמכם, תתחברו לפרנואיד הפנימי שלכם, ותגידו לי מה הסצנה האהובה לכם מהפרק. נתחיל מניקול.
תותים!
תותים!
תותים! זה היה פשוט מקסים, זה היה פשוט אחד הרגעים, גם נורא נורא אהבתי את מה שביל אומר לפרנק, הוא אומר לו שהוא מצטער על זה שהוא מזדקן מהר ממנו, וזה כזה חמוד, זה פשוט אחד הדברים באמת, זה רומנטי בצורה שהיא לא מגעילה מדי, כי זה פשוט אמיתי, זה אחד הדברים האמיתיים להגיד לבן זוג, כי זה מצטער שאני מזדקן מהר ממך, זה היה פשוט חמוד. אבל גם זה שכאילו כל הרי אנחנו נמצאים, זה לא סיפור שמח, כן? אנחנו בפוסט-אפוקליפטי, והכל, כולם מתים, הכל נורא, אין אנשים בכלל סביבם. כל הזוגיות הזו של, 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 של פרנק וביל, אנחנו כאילו יודעים שגם הכל זה בזמן שאול, ועדיין זה היה פשוט מקסים ונורא עדין, ואני אהבתי. והקול שלי נשתנה אפילו.
ארז, מה הסצנה אהובה עליך?
אני חושב ש... שוב, בגלל שאני אוהב שטלוויזיה גורמת לי להרגיש רגשות חזקים, אז המכתב והסצנה הבאה, אלי מקריאה לג'ול את המכתב שביל כתב, ומגיעים לתשמור על טס, ומבינים מה עובר לג'ול בבטן, ואני אמרתי ברגע הזה, נו, למה עשיתם לו את זה? למה? תנו לו רגע, תנו לו לנשום, מסכן. זה היה כואב מאוד, וזה נגע בי מאוד 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 חזק, אז אני בוחר בזה.
אני אבחר בסצנה קלילה יותר, בהשוואה לסצנות שלכם, עדיין מרגשת, אבל קלילה יותר. אני בחרתי את הארוחה המשותפת של, הארוחה המשותפת של ביל ופרנק עם ג'ול וטס. אתה אמרת שזה היה, שזה היה גוף בבטן לראות את טס, אבל מעבר לזה, זה גם היה רגע של נורמליות שלא היה, כי גם כל הרגעים הנורמליים לכאורה של ביל ופרנק, זה עדיין, אוקיי, אתם שני האנשים היחידים באפוקליפסת זומבים. וזה היה רגע מאוד רגיל. שני אנשים שפוגשים מארחים שני חברים שלהם בגינה, לכאורה בעולם רגיל לחלוטין, חוץ מזה שכן, אנחנו עדיין באפוקליפסת זומבים, ועם כל הנקודות הקטנות, נגיעות הקטנות של הדמויות בסצנות האלה, למשל, שאני לא זוכר כבר מי אומר, אבל אומר על ביל שהוא פרנואיד סכיזופרן, ואז ביל מתקן אותו בזה שהוא לא סכיזופרן. או מה שציינתי מקודם, שהאקדח שמקוון כל הזמן על ג'ול, וג'ול אוזנן having none of that, ואז ג'ול עובר להעיר על ביל כזה, אני לא צריך מכם שום דבר, אז ג'ול עובר להעיר על האלומיניום שמרכיב את הגדר שלו, את הגדר תיל שיש לביל מסביב לשכונה שלו, כי ג'ול עבד בבינוי לפני 20 שנה, אז he knows stuff like that. אז מאוד מאוד אהבתי את זה. וכמובן אנחנו נעלה בצופים בנכונים הקבוצה, הקבוצה שלנו בפייסבוק, שבה אנחנו מדברים על הפרקים. אנחנו נעלה סקר שבו אתם יכולים להגיד איזה מהסצנות שלנו היא הסצנה האהובה עליכם, או להצביע לאופציה אחרת, שאתם תכתבו בעצמכם, כי אתם חושבים שזו סצנה טובה יותר. נעבור לניסיון שלנו לעשות הומור.
בואו ננסה, נראה איך זה יעבוד.
אז יאללה, גם בפרקים כאלה יש לנו שאלה מטופשת מתחלפת. השאלה המטופשת המתחלפת לפרק הזה היא, באיזשהו שלב בפרק פרנק אחרי ויכוח עם ביל שיפץ כל מיני חנויות ברחבי השכונה שאין להם שום מטרה מעבר לגרום להם להרגיש חיים בקהילה נורמלית. אנחנו ראינו כמה דברים שאנחנו יודעים שהוא שיפץ, כמו הבוטיק משום מה. אז השאלה שלנו היא, איזה חנות פרנק שיפץ בסתר חוץ ממה שאנחנו ראינו בפרק? ארז, תתחיל אתה.
אוף, אוף, אבל רגע, אני צריך לחשוב על חנויות. שניקול תתחיל.
אוקיי, אני אלך על הברור מהכל, הוא שיפץ חנות של בן אנד ג'ריז.
כי זה מה שחסר להם, כידוע, באפוקליפסת זומבים. סבבה, לגיטימי. ארז?
חנות לגו, הוא רוצה לבנות לגו, אז הוא עשה חנות לגו, זהו, לא יודע. זה הרעיון שיש לי, אני מצטער.
טוב, בסדר. יפה שאמרת לגו, אני פשוט, ביל נראה לי לחלוטין, כמו הבחור שצובע מיניאטורות של וורהמר 40K בסתר. אתה יודע, יש את המרטף הסודי שלו שחסום, אז יש מרטף יותר עמוק ויותר סודי, שבו הוא משחק משחקי וורהמר 40K, ופרנק שיפץ לו את זה בתור הפתעה ליום הולדת. אתם יודעים שאני צודק. אנחנו בפרק שלישי, אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שיש לנו את פינת הטופ 3 שלנו.
וואו, הגענו לזה.
כן, אז אנחנו לא נקרא לפרקים בשמות המלאים שלהם, פשוט נגיד שהיה לנו עד עכשיו את הפרק פתיחה, את הפרק עם הקליקרים במוזיאון, ואת הפרק עם ביל ופרנק, אז בואו נדרג אותם. ממקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי, כי אנחנו אוהבים לדרג דברים. ניקול?
במקום הראשון, לא ספק, פרק 3, כי זה בהחלט סיפור אהבה הכי טוב שאי פעם ראינו על מסך הטלוויזיה. במקום השני, הפרק הראשון, ובמקום השלישי, הפרק השני.
אוקיי, ארז?
הרשימה שלי זה הלאה חלוטין.
מעולה, אז זה באמת מקל לעניינים, כי גם הרשימה שלי זה הלאה חלוטין. כן, כמו שאמרנו, זה קל בשלב הזה. נראה אם זה, אם נתפצל בהמשך. ואנחנו מסיימים. כרגיל, אם אתם כבר מכירים את המשחק ויודעים כמונו לאן זה הולך, אז תישארו אחרי המוזיקה ציום. נעשה דיון קצר מאוד, כי אנחנו רוצים לרחם על ארז בריכה. נעשה דיון קצר מאוד בנוגע שאולי עלול לכלול ספוילרים. ואתם כמובן מוזמנים להיכנס לצופים בנכונים הקבוצה ולדבר איתנו קצת על הפרקים, ובלי קשר אתם מוזמנים לספר על הפודקאסט לכל החברים שלכם שרואים את הסדרה ולדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. להתראות, ונתראה בפרק הבא.
ביי.
ביי ביי.
ביי. ספוילרים.
כן. כאילו, על זה שאין, בפרק הזה אין שום דבר שדומה למשחק, אנחנו כבר דיברנו, אבל מה שלכולנו הדליק נורה במוח, זה כמובן המכתב של ביל לג'ול, שאומר שיש את הבן אדם האחד הזה שאתה אוהב, ואתה שומר עליו, ואתה תעשה בשבילו הכל, ושימות העולם,
yep.
pretty much, לא בדיוק בניסוח הזה, אבל אופה אופה, לזה אני קורא רמז מטרים.
כן, זה... לחלוטין, הם שמים את הסוף של העונה. הם מסמנים אותו.
כן.
אני רוצה להגיד שוב מענה לכל החבר'ה שאומרים שהפרק הזה לא קידם את העלילה וכו וכו וכו. מאנשים שרואים את הסדרה בלי ידע מוקדם, אז אני איכשהו מבין, כי הסדרה די זזה בקו די ישר עד עכשיו, אבל מי ששיחק במשחק בוודאי יודע שדה Last of Us זה לא סרט, כן? אבל זה סרט מסע, זה סיפור מסע, ובסיפורי מסע אף אחת מהתחנות הבודדות חוץ ממאוד ספציפיות בהתחלה ובסוף לא באמת מקדמים את העלילה. העלילה של דה Last of Us לא הולכת להתקדם, היא פשוט הולכת, אלי וג'ול יגיעו למקום, יעברו מדרגה קטנה בקשר ביניהם בעקבות הדברים שיקרו, והם ימשיכו לתחנה הבאה. זאת הייתה תחנה כזאת. נכון שאלי וג'ול לא היו צריכים להיות בסיטואציה בשביל שנראה איך היא השפיעה עליהם, אבל זה טענה שלדעתי ככל שנתקדם בסדרה ונבין שאנחנו בסיפור מסע, היא פחות תפריע ויותר תשים את הפרק הזה כבאמת חתיכה מהפאזל שמתחברת יפה.
גם חשוב להגיד שזה סיפור שאפשר לעשות בסדרה בניגוד למשחק, כי המשחק לוקח הרבה פחות ליברלי אם להחליף את הנקודת מבט. הוא עושה את זה בכמה נקודות, אבל בדרך כלל הוא ג'ול. אתה משחק בו ג'ול.
נכון. אני גם אגב, לפני שהסדרה, שעלו ביקורות על הסדרה, לפני שהיא שודרה, אז היה כתוב באחת הביקורות, שיש פרק שבאמת מספר סיפור שבכלל, סיפור על שתי דמויות שבכלל לא סופר במשחק בצורה כזאת. ואני הייתי בטוח שהם מדברים, יש את הקטע שמוצאים המון המון פתקים על איזה מישהו שחי בביוב עם זה לא המשפחה שלו, אני לא זוכר מה היה, אבל זה היה כאילו סיפור מאוד כזה מודגש במשחק, והייתי בטוח שהם מדברים על זה. לא, הם לא דיברו על זה.
אולי הם עוד יעשו פרק על זה.
כן, עוד פרק שזונח את ה... כן.
כן.
אני אגיד שבגדול, כאילו, אגב, יש לנו עוד 6 פרקים, ואני כאילו עשיתי לעצמי איזושהי רשימה בראש, ואנחנו נראה לי יודעים בגדול מה הנושאים של כל פרק. זה לא אומר לנו כלום, כי כאמור אחד, אם הייתי צריך לתת כותרת לפרק הזה, אז אוקיי, הכותרת היא ביל ופרנק, בילס טאון, אבל זה היה שונה לגמרי משהו במשחק. אנחנו יודעים בגדול, כאילו, מה התחנות האחרות במסלול, לא? כאילו, מה זה היה? יש לנו את הביוב, מה שדיברת עליו, את הסיום.
את האבא והבן שהם עושים שם, נראה לי שזה הפרק הבא.
זה בביוב.
זה בביוב?
זה בביוב, כן.
לא, אז מה הפרק שהם, כאילו הבא שהם מגיעים עם האוטו ונתקעים שם ויש האנטרס?
הבא שהם, אז זהו, אז זה האמבוש.
כן, האמבוש.
אני חושב האמבוש בפיטסבורג.
אז אין שם גם אבא ובן בפיטסבורג?
הם פוגשים אותם שם צער, אבל הם משיכים אותם לביוב. אוקיי, סליחה, סבבה. ויש
לנו... קניבלים.
קניבלים ואלי בשלג.
וטומי, הפגישה עם טומי באיזשהו שלב.
הפגישה עם טומי, וזהו. ואז כבר זה 5 פרקים, ואז הפרק סיום.
כן.
אז אנחנו יודעים בגדול מה הנושאים שלהם, אנחנו לא יודעים מה הם יעשו עם זה. בואו נראה.
יפ. אני בינתיים נהנה מאוד.
אני מאוד מאוד נהנה. אני חושב שהאדפטציה, היו הרבה אנשים שאחרי 2 פרקים הראשונים היו כאלה, אוקיי, אם אתם לא עושים שום שינוי למה לעשות בכלל אדפטציה, אבל הפרק הזה די השתיק את כל ההתנגדות שיכולות להיות לעניין הזה לדעתי. בשבילו רק היה שווה את האדפטציה הזאת. ותודה שהקשבתם לנו, ושוב נתראה בשבוע הבא, ולהתראות.
ביי.
ביי.